בר אילן על הנושא שליחות לפרשת השבוע פרשת ויחי.
ערב טוב. השבוע שמסיימים את ספר בראשית נסגרים גם כל החוטים בסיפור יוסף ואחיו, בסיפור יעקב ובניו. נסגרים החוטים של השלב הראשון ומתחילה העבודה של הבנים. חז"ל אומרים ביטוי יסודי מאוד, אין אבות אלא שלושה. אנחנו מדברים על אבות, אנחנו לפעמים משתמשים בביטוי של אבותינו בכלל, אבל תמה תקופת האבות והשרביט עובר לתקופת הבנים. זה מתחיל להתרחש בפרשה שלנו, כאשר יעקב מת ויוסף מתחיל להוביל את המהלכים הלאה. ובתוך הפרשה מתברר מה שהיה ברור לנו לאורך כל הדרך, אבל החלק הקשה היה יחסו של יעקב לחלק מהעניין. מתברר שישנן שתי דמויות מרכזיות, זו של יוסף וזו של יהודה. אלא שאת יוסף יעקב מייעד לתפקיד מההתחלה. בגיל צעיר מאוד הוא כבר שולח אותו בשליחות, היא השליחות שממנה הוא לא חוזר, ובגינה הוא ממשיך ומגלגל את כולם למצרים, וממשיכים הדברים כפי שכולנו יודעים. אבל את יהודה אנחנו לא רואים את יעקב מייעד למשהו, אנחנו לא פוגשים את זה עד לפרשה הקודמת. לידי ביטוי ממשי התפקידים של שני השבטים האלה באים לידי ביטוי בפעם הראשונה ממש בברכות ששניהם מקבלים. רק אצל יוסף ואצל יהודה מתייחס יעקב בברכותיו ליחס בין כל האחים לבינם, להיותם דמות מרכזית שהאחים כולם מתייחסים אליה. אצל יהודה נאמר מקור אחד, יהודה אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך וישתחוו לך בני אביך. היחס בין יהודה כלפי חוץ, ידך בעורף אויביך, והיחס בין יהודה כלפי פנים, ישתחוו לך בני אביך. אגב, מי שחלם שהשמש והירח והכוכבים משתחווים לו היה יוסף, אבל מי שיתברך שזה יתרחש יהיה יהודה. הבן היחיד הנוסף שבברכה שלו יש את ההתייחסות שתהיה בין אחיו לבינו הוא יוסף. אם ביהודה הבאנו את הפסוק שפותח את הברכה, אצל יוסף זה בפסוק שחותם את הברכה, אחרי כל הברכה הארוכה בין פורת יוסף וכולי, ברכות אביך גברו על ברכות הוריי עד תאוות גבעות עולם, תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. זה נקרא נזיר אחיו, אינני יודע מה זה בדיוק, אבל ברור שיש פה נזר ועטרת וממלכה, ויש יחס בינו לבין כל אחיו, וזה נקרא ישתחוו לך בני אביך. אתה יודוך אחיך, אחיך כולם, גם בני אמך, ישתחוו לך בני אביך. מתי משתנה היחס של יעקב אל יהודה? או מתי נוצר משהו בין יעקב ליהודה? אצל יוסף אמרתי מקודם שאנחנו פוגשים שזה נוצר כבר בגיל 17, כשהוא שולח אותו מעמק חברון לשכם. אבל עניות דעתי, אם מעמיקים בפסוקים, היחס המיוחד בין יעקב ליוסף נוצר הרבה לפני, לא רק מקטון את הפסים שאנחנו מכירים. הוא נוצר ברגע שהוא נולד. באותה שנייה שהוא נולד, רק נראה את הפסוק, נחזור אליו אחר כך בהקשר אחר לגמרי, במקור 10, פונה יעקב אל לבן, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויומר יעקב אל לבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. 20 שנה יעקב חיכה עם ההחלטה הזאת, והפסוק אומר מפורש שהבשילות לביצוע קשורה בזה שיוסף נולד. לא כתוב ויומר יעקב אל לבן, יש שם הרבה שנולדו, 11 ילדים נולדו עד אז, וסיפור לידת יוסף כבר מופיע, אבל כאשר ילדה רחל את יוסף, ויומר יעקב אל לבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. ושם רש"י המפורסם הביא את אותו מדרש ידוע, עכשיו נולד תנו של עשיו. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. יעקב חש איזו המשכיות כזאת, אלה תולדות יעקב יוסף. סביר אגב מאוד להניח שהאחים חשים את זה. אולי זה גם מוביל למתח, לקנאה. אבל הקנאה והמתח הפעם לא מעניינים אותי בשיעור שלנו הפעם. מעניינת אותי שאלה אחרת שאני ארצה לתת עליה את הדעת בהמשך. מתי זה מתחיל גם כלפי יהודה? האם זה היה תמיד, רק זה בא לידי ביטוי בפעם הראשונה בברכות? זה הרבה הרבה מאוד שנים אחרי. אנחנו רואים יחס מיוחד של האחים ליהודה. יהודה הוא זה שמחליט בבור מה יקרה. יהודה הוא זה שניגש אל יוסף. אבל האם יש באיזשהו מקום מה לראות על היחס של יעקב ליהודה? אנחנו זוכרים את יהודה פונה אל יעקב בשונה מראובן, כאשר הוא רוצה לקחת אחריות על בנימין. אבל מה בדיוק קורה שם? אני לכל זה רוצה להגיע לאט לאט, אבל כדי להגיע לזה אני רוצה להתחיל את הדברים מכמה נקודות בסיפור הארוך של יוסף עם אחיו, שכל פעם שלא מעיינים בו מגלים בו עולמות חדשים. לעניות דעתי ישנו קוד, ממש קוד, תופן פשוט מאוד, יסודי מאוד, שכאשר עולים עליו יש תשובה לא רק לשאלה הקודמת, אלא למשהו שהוא מהלך בסיסי בכל ספר בראשית, ואולי, כך נדמה לי, הוא המסר הכי מרכזי שמבקש יוסף להעביר לאחיו ולנו. זה אולי הקוד שמסביר מהו בדיוק העיתוי שיוסף, במרכאות, מחליט להישבר ולא יכול יותר להתאפק. זה לא עיתוי מקרי. מה שהוא קורא שבו מחליט יוסף, זהו, כנראה התרחש משהו שהוא מספיק כדי שאתוודע לאחד. זה אותו הקוד שבגינו מחליט יעקב לסמוך בפעם הראשונה על מישהו מבניו, חוץ מיוסף, וזה יהיה על יהודה, ולתת לו תחת חסותו את האחריות הבנימין. זה קוד שהוא פשוט מאוד, אבל צריך להיכנס אליו, וכשתופסים אותו נדמה לי שהוא צורה פשוטה מאוד לאורך כל הספר הזה, שייכת מאוד אלינו כל יום. אני הייתי רוצה להתחיל את הדברים מרגעי ההתוודאות, או רגעי הסיום של נאום יהודה אל יוסף. שבוע שעבר עסקנו באותה אמירה של יוסף לאחים, אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם, והרחבנו הרבה בעסק הזה של אל תעצבו ואל ייחר, שגם זה קוד עתיק שיתרחש גם בשכם. על זה דיברנו בפעם הקודמת. הפעם במשפטים הבאים של יוסף. מקור 2. יהודה עומד לסיים את נאומו ואומר כך: ואתה כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה ונפשו. זה סיום של כל ויגש אליו יהודה עם כל הסיפור מההתחלה. מה בעצם הבעיה? שנפשו של אבא קשורה בנפשו של בנימין. אני לא יכול לעשות את זה לאבא. כלומר, הבעיה היא אבא. הוא מבקש שיחמרו רחמיו של יוסף על אבא הזקן. והיה כי אותו כי אין הנער ומת, והיה ביר אותו, סליחה, כי אין הנער ומת, והורידו עבדיך את תיבת עבדיך אבינו ביגון שעולה. כאן בעצם מסתיים את הטענה שאבא לא יכול לשאת את זה שבנימין לא יחזור. זו טענה אנושית, חזקה מאוד, ויכול מאוד להיות שהיא מספיקה. אבל בטוח שלמייפה היא לא מספיקה, כי אם היא הייתה מספיקה, יוסף היה עוצר כאן, ובזה היה מסתיים העניין. עכשיו יהודה מוסיף עוד משפט. המשפט הזה הוא חשוב מאוד, כי זה המשפט החותם את נאומו של יהודה. שני המשפטים שיבואו אחריו הם המסקנות למעשה. ולכן איך. כי עבדך ערב את הנער מאם אבי לאמור, אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים. שני הפסוקים שלפני כן, מה היה הנושא שלהם? אבא. מה הנושא של הפסוק הזה? אני. וזה מוביל את רשי לא להבין מה הולך פה. מה זה כי עבדך? מי שאל אותך על זה עכשיו? מה אתה בכלל נכנס פתאום לעניין הזה? הרי לא על זה מדובר. סיפרת שאבא זקן הוא לא יעמוד בדברים האלה. עכשיו אתה רוצה לטעון טענה חדשה? אז תוסיף. וחוץ מזה, ועבדך. איך זה נכנס? רשי מאיר הערה חשובה מאוד. כי עבדך ערב את הנער מקור 3, אני עוד רגע אחזור לפסוקים, נראה את רשי מתחת לפסוקים. ואם תאמר, יש כאן תשובה לאיזו שאלה סמויה. ואם תאמר אתה אדוני הארץ, יוסף המנוכר, למה אני נכנס לתגר יותר משאר אחי? בברית אחרת, הטענה היא באמת אבא. אלא מה אתה שואל, למה אני זה שמדבר פה? באמת, אני תפסתי פה פתאום פיקוד, אני ניגשתי לבד והתחלתי לדבר, אף אחד לא הזמין אותי. אתה הרי גם יודע, כי אתה מכיר אותנו כבר, שאני לא הבחור. יש פה את ראובן, ויש פה את שמעון, ויש פה את לוי. ופתאום אני נכנס לעצם. יכול להיות שזה די חשוד בעיניך. אתה כל הזמן שאלת אותנו שאלות, איפה האח הקטן, איפה זה, אתה רוצה להבין, אולי אני פה רוצה להשתלט. אז אני אגיד לך. ואם תאמר למה אני נכנס לסגר יותר משאר אחי, ביטוי מדהים ברשי. הם כולם מבחוץ, אבל אני נתקשרתי בקשר חזק להיות מנודה בשני עולמות. תראו שביטוי. הם כולם מבחוץ, אני מבפנים. עוד רגע נבין את השני עולמות, אבל הם כולם מבחוץ. מה, הם פחות קשורים? הם מבחוץ ואני לא מבחוץ. צריך להבין את המשמעות שלי. אבל אני נתקשרתי בקשר חזק להיות מנודה בשני עולמות. יש לי קשר אחר עם שני דברים. עם בנימין, כי עבדך ערב את הנער, ועם יעקב. מאיפה השני עולמות האלה של רשי? רשי לא מבין את הביטוי כנראה כל הימים. הביטוי הזה הוא כנראה מאוד חשוב. אם לא אביאנו אליך, כך אמרתי לאבא, אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים. הביטוי הזה הוא לא מובן לי עדיין כל כך, אבל הוא מאוד משמעותי, כי זה מה שגומר את כל השיחה, ופה יוסף נשבר. עכשיו מגיע יהודה רק למסקנות. לכן, ואתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדונה, והנער יעל עם אחיו, כי איך אעלה אל אבי, עכשיו זה מובן, איך אני, שנתקשרתי בקשר חזק כל כך, איך אני אעלה אל אבי, פן אראה ברע אשר ימצא את אבי. לא, אז אני במקום יוסף הייתי שואל, ואחיך לא יראו ברע אשר ימצא את אביך? לא. מה שלי קרה עכשיו, מחייב אותי שני דברים. א', אני קשור כל כך אל בנימין, אני לא זז מפה, כי נתקשרתי אליו. ב', אני קשור כל כך אל אבא, אני לא יכול לראות אותו ברע אשר ימצא את אבי. היי, אבל אתה שואל אותי, ומה עם אחי? הם מבחוץ. אני לא מבין את המושג. אני מבפנים. כך רשי אומר. אבל זה נראה איזה כתב חידה לא ברור. שתי המילים שחותמות את הנאום בעצם הם כל הימים. בואו נסתכל רגע על המילים שאומר יהודה ליעקב שהוא מדבר. מקור 4. אבל לפני שנראה את המילים שאומר יהודה ליעקב, נראה את השיחה שמתחילה מהרגע שיהודה ואחיו מגיעים חזרה, מגלים שם את הכסף והמתכותיהם, מספרים לאבא יעקב את כל מה שהתרחש, ואז אומר להם יעקב מקור ארבע, ויאמר עליהם יעקב אביהם אותי שיקלתם, יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין תיקחו, עליי היו כולם. ויאמר ראובן אל אביו לאמור, ראובן, אני עוד לא נכנס ליהודה, ואני בכוונה רוצה לקרוא את ראובן לפני, כי יהודה נבין רק על הרקע של ראובן. ראובן היה הטבעי ביותר שידבר ראשון. זה גם היה הטבעי ביותר שהוא ידבר מול יוסף. הוא גם היה הראשון שהתערב בבור. ותמיד ההתערבויות שלו לא מצליחות. הוא גם הראשון שאומר לאחים שלו, הלא אמרתי עליכם אל תחטאו בילד, וגם דמו הנה נדרש. ויוסף שומע ובוכה. כלומר, הפעם הראשונה שיוסף קורא לו משהו בעקבות האחים, זה בעקבות ראובן, לא בעקבות יהודה. אבל הוא רק בוכה על זה. זה לא גורם לו ליותר מבכי. הוא מתחובב, בוכה, חוזר למציאות. יכול להתאפק. יהודה גורם לו למשהו שראובן לא גרם. כמו שיהודה גורם לאחים בבור למשהו שראובן לא גרם להם, כמו שיהודה גורם לאבא להסכים לקבל על עצמו אחריות על בנימין שראובן לא הצליח לעשות. אז אי אפשר ללמוד את יהודה בלי ראובן, כי זה כל הזמן הולך יחד. אז בוא נקרא רגע מה אומר ראובן. יאמר ראובן אל אביו לאמור, את שני בני תמית אם לא אביאנו אליך, תנע אותו על ידי ואני אשיבנו אליך. התשובה היא נוראית. ויאמר מי? יעקב למי? לכולם. נתנים לב, בפסוק הקודם יש התייחסות אישית, ויאמר ראובן אל אביו. בפסוק הזה ויאמר, יעקב אומר את זה לאוויר, יעקב אומר את זה לאחים, יעקב אומר את זה לכולם, הוא בעיקר לא מתייחס אפילו לטענה של ראובן, הוא פשוט לא עונה לו בכלל. מה הצעת את שני בני תמיד? איך אומר רש"י? חור שוטה הוא זה. בני ולא בניו? מה הוא מציע? ויאמר לא ירד לי עמכם, כי אחיו מת, והוא לבדו ישאר, הוא קרא, הוא אסון בדרך אשר תלכו בה, והורדתם את צבתי ביגון שלו. אבל לפני שאני ממשיך ליהודה, קשה מאוד להסתפק באמירה הזאת של רש"י בחור של תאוזי. ומה הסברה של ראובן? מה זה בחור של תאוזי? זה ראובן בחור ישראל. מה הוא באמת חשב שהוא יכול להגיד לאבא את שני בניו? הוא התכוון להעמית את שני בניו? מה הוא אומר פה? מה זה את שני בניו? מה הפשט? עכשיו בלי דרשות. כשאומר ראובן, אבא, אני לוקח אחריות, תהרוג את שני הילדים שלי. מה הוא רוצה להגיד? תם סופרלטיבים? ככה מדברים עם אבא שלפני רגע אמר, אותי שיקלתם, יוסף איננו, שמעון איננו, את בנימין תיקחו. איך אתה מרגיע אותו? תהרוג את הנכדים שלך. זה אפילו לא במקום. מה אתה מתכוון? מה אתה רוצה? אני מבין למה יעקב לא מקבל את זה, וזה לא מעניין אותי. אני רוצה להבין מה ראובן אומר. אי אפשר להמשיך לקרוא בלי להבין מה ראובן רוצה. אני עוד לא יודע תשובה. אני ממשיך. ואז קם יהודה, הרעב כבד, יעקב לא מוכן. יאמר יהודה אל ישראל אביו. אגב, תשימו לב להבדל בפתיחה, אני עכשיו רק רואה אותו, הוא פיראי פלאות. עם מי ראובן דיבר? עם אביו. אפילו לא עם יעקב אביו. עם אביו. וראובן מדבר עם אבא. עכשיו מדבר יהודה המלך עם ישראל, שהוא אביו. זה תהיה אחרת לגמרי. מה הוא אומר? שילחה הנער איתי, ונקומה ונילך, ונחיה ולא נמות, גם אנחנו, גם אתה, גם תפינו. לא את שני בני תמיד, לא בן אחד, כולנו נחיה, אף אחד לא ימות. גם אתה, גם אנחנו, גם תפינו כולנו. אנוכי ערבנו, מידי תבקשנו. טוב, זה מילים. תביא ערבון, נראה אותך. יהודה, הרי אתה יודע מה זה ערבון, לא? ואתה נתת ערבון פעם. תביא ערבון, עוד נחזור לערבון הזה. הביטוי ערבון נלקח ממך. כל ההיסטוריה נזכור ערבון אצלך. אנוכי ערבנו, מידי תבקשנו. אם לא אביא אותי ואילך, והתגתיב לפניך, אז מה יקרה? וחטאתי לך כל הימים. עוד פעם, זה הכל. וזה שובר את העסק, ואז יעקב מוכן. יהודה מוסיף משפט, כאילו לא התמאמנו, כי אתה שבנו זה פעמיים. אותה משפט מעניין, מה זה הביטוי הזה? פעמיים כבר היינו חוזרים. זה נשמע את זה, זה מפלנק כזה. זה צריך להבין, נספיק מכנס. ויומר עליהם, עכשיו לא ויומר סתם. קודם היה ויומר, לא יירד במי עמכם. זו שיחה מנוכרת. שיחה שהתחילה כל כך אישית, ויומר ראובן אל אביו. והמשיכה כל כך מנוכר, ויומר, לא. השיחה הזאת מתחילה, ויומר יהודה אל ישראל אביו. לאמור, בנאום. ועכשיו עונה, ויומר ישראל עליהם ישראל אביהם. אם כן איפה זאת עשו, קחו מזמרת הארץ בכליכם. אם כן איפה, מה אם כן איפה? אם אתה מתחייב לי להתחייבות הזאת, אז בסדר גמור. אם כן איפה, הביטוי אם כן איפה זה הוא, אז למה אמרת את זה עד עכשיו? אם היה כך, זה לפני 20 שנה היינו גומרים את זה. אם כן איפה, מה הוא אמר בדיוק? הוא אמר שלך הנער איתי, ולא קיבל על עצמו שום התחייבות שראובן קיבל על עצמו. אז ההתחייבות של ראובן לא טובה. מה הוא התחייב? וחטאתי לאבי כל הימים. אם לא אבי אינו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. לא כל כך מסובך. נכון? מסתבר שבכל זאת, כל הימים הזה פותח את הדלתות. גם אצל יעקב, וגם אצל יוסף. ולא מפני שיעקב עכשיו רגוע ואומר, או, עכשיו יש לי איזה סימן מהשמיים שהכל יהיה בסדר עם יוסף. בדיוק הפוך. אין כאן את ההפי אין דבר עוד הזה. יעקב שומע ואומר להם, תראו פתאום יעקב מתעשה. קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה מעט צורי ומעט דבש נחות ולות בוקים ושקדים וכסף משנה קחו בידכם ואת הכסף המושב בפי המתכותיכם תשיבו בידכם אולי נשגעו. בשום שלב הוא לא ידבר כל כך הרבה מעשי פרקטי. ואל ואת אחיכם קחו וקומו קחו וקומו שובו אל האיש. ואל שדאי ייתן לכם רחמים, תפילה, לפני האיש, ושילח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין, אבל מה הסיום? ואני, כאשר שחולתי, שחל. יכול להיות שאני באמת שחולתי. אני לא בטוח. אבל עכשיו אני מוכן לעשות. כי מה? מה קרה? כל הימים, כל הימים מה זה? ואני יודעתי, הקוד הוא לא כל הימים. הקוד הוא מילה אחרת לגמרי. הקוד הוא המילה שפותחת את הנאום הקצר הזה של יהודה. ויאמר יהודה אל ישראל אביו שילך. זה דבר פלאי. יהודה מתחנן, אבא, את יוסף עשית שליח מזמן. אתה מוכן לנסות גם אותי פעם אחת כשליח? אני רוצה להסביר את המושג. שליחות היא לא פעולה טכנית. שליחות בהגדרה ההלכתית שלה, והיא מופיעה מתחילת הספר הזה. אברהם שולח את יצחק ויצחק את יעקב, והשאלה תמיד תהיה יעקב את מי. שליח בהגדרה המשפטית שלו הוא בר דעת, שוטה לא יכול לקבל שליחות, כי הוא לא בר דעת. שליח הוא בר דעת שמבטר את דעתו בפני דעתו של המשלח. שיא השליחות היא שהשליח הופך להיות גופו של המשלח עצמו. שלוחו של אדם כמותו עד כמותו ממש. יש במקרא לשלוח, יש במקרא לשלח. לשלח זה אחרת לגמרי מלשלוח. בשמת ההפך. אני משלח אותך מפה, אבל אני שולח אותך לשם. ושיל לך מביתו. לחופשי ישלחם. לפעמים אני עושה שימוש של שליחות בלשלח, אבל זאת לא שליחות כמו זאת. נוח משלח את היונה. היונה היא לא ברדה. ונוח לא רוצה שהיונה תחזור, הוא רוצה שהיא לא תחזור. ההפך, שהיא לא חוזרת הוא רגוע. הוא בעצם מוציא אותה מפה כדי לראות אם יתרחש משהו. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, הוא נתן לו להיות זה שקורא את השמות לכל הבריאה. הוא עושה את תפקידו פה בעולם. הוא השליח שלו. כשהאדם נכשל, אז הוא שילח אותו מגן עדן. כשאמא רבקה קוראת ליעקב ואומרת לו מהר מהר ללכת לפדן ארם, היא קוראת מהר ליצחק ואומרת לו שיעביר לו את כל מה שהוא רוצה בדרך לפדן ארם. זו לא הליכה סתם. אז קורא במקור 5 יצחק אל יעקב, ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו ויצווהו ויאמר לו לא תיקח אישה מבנות כנען, קום לך פדן ארם ביתה בתואל אבי אמך, קח לך אישה משם, אל צדה יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים, וייתן לך את ברכת אברהם. תשימו לב, יש כאן את כל היהודים. ברכת אברהם על הארץ, על המשפחה, מי האישה, כל היהודים שהאבא הראשון מברך את האבא השני. וייתן לך את ברכת אברהם לך ולברכה איתך לרשתך את ארץ מגורך אשר נתן אלוהים לאברהם זהו. ואז וישלח יצחק את יעקב וילך פדן הארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אל יעקב ועשיו. עכשיו צריך להבין טוב טוב את הפסוק הזה. משנייה זו ואילך יצחק הוא שליח של הרבי. יעקב הוא שליח של יצחק. הוא התמנה בשנייה זאת להיות שליח, ומרגע זה ואילך זה בכלל לא חשוב אם הוא נמצא סמוך על שולחנו של אבא או לא. הוא כל הזמן שליח. מה זה נקרא להיות שליח? להיות שליח פירושו להיות 20 שנה אצל לבן. לעבוד אצלו 18 שעות ביממה. להגיד עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך, 6 שנים בצונך, להגיד אכלתי בחורי, בקרח, בלילה והכל. ואחרי 20 שנה, הוא בן 97 יעקב, כשלבן שואל אותו לאן אתה הולך, הוא לא צריך לך לחכות לשובה, הוא אומר לו מדויק. כי נחשוף נחשפת לא לארצך, לא למולדתך, לאבא. שליח יש לו מגנט, אלא משלח כל הזמן. זה נכון, עבדתי אצלך 20 שנה, אבל אני לשנייה אחת לא הייתי השליח שלך. 20 שנה עבדתי פה, הפרנסה הייתה פה. ו-20 שנה הייתי שליח של אבא. כל פעולה שלי היא אבא. אין לי כלום חוץ מאבא. אבל לא דיברת איתו, הכל אבא. כשיוסף יגיע למצרים, הוא יגיע לשם כי יעקב שלח אותו לא למצרים. אבל הוא אמר לו, הלא אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך עליהם וישלחהו מעמק חברון. מרגע זה הוא שליח של יעקב. ורוצים לדעת איך יכול אדם שנופל כמעט אצל אשת פוטיפר עד הסוף, ובגדו כבר בידה של אשת פוטיפר, והוא לבדו בבית, והוא בן 17, והוא יפה תואר ויפה מראה, והכל הכל הכל נופל, ואיך פתאום הוא מצליח להינצל, ורואים את חז"ל שמדברים על דמות דיוקנו של אבא שנראתה ליוסף בחלון, צריך להבין, דמות דיוקנו של אבא נראית בחלון אם אתה שליח שלו. אז אם אתה שליח שלו, אתה כמותו. אם יוסף היה יורד למצרים עם דוקטורט על יעקב, היה לו שס יעקבולוגיה, היה מומחה ליעקב, היה נפלא בסימפוזיון, בשיעורים, בהסברים, אבל זה לא היה יוצא מהבטן כשאשת פוטיפר הייתה מולך. המסירות נפש הזו היא כי אני מחובר לחלוטין, המילה מחובר היא לא המילה הנכונה, אני והמשלח אחד. אני בר דעת שבטל לחלוטין לדעתו של המשלח. איך אני יכול? כי גם המשלח הוא בר דעת שמבטא לדעתו לחלוטין למשלח. המשלח הוא לא הקודש בו. המשלח הראשון הוא הקודש בו. אני שליח של שליח, ועל פי ההלכה שליח יכול לעשות שליח. בתנאי שהשליח השני יהיה מקובל על המשלח הראשון. זו הגדרה יחדית. אברהם אבינו יש לו רק בן אחד מצרה, אבל יש לו הרבה בנים מבני הפילגשים ומהגר. הוא לא רוצה לשלוח את יצחק, הוא רוצה להעביר את כל כולו ליצחק ולהשאיר את יצחק במקום. מה הוא עושה? מקור שש, ויתן אברהם את כל אשר לו, את כל אשר לו ליצחק. ואפילו יצחק לא היה יכול לעשות ליצחק. את כל אשר לו. ולמי הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנו. איך יכול להיות? הרי הוא כבר נתן את כל אשר לו ליצחק. כל אשר לו זה לא מה תהיה סבבן. כל אשר לו זה כל אשר לו, בכל מכל כל. את הכל הזה הוא עזר ליצחק. בני הפילגשים נתן אברהם מתנות, מי ומה המילה? וישלחם מעל יצחק בנו, בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. אותם הוא משלח, לא שולח. לאן הוא משלח? חשוב מאיפה, מעל יצחק בנו. קדמה, אל ארץ קדם. כיוון. יעקב נעשה שליחו של יצחק וגם שליחה של רבקה. אמא אומרת לו עד שוב חרון אף אחיך ממך, ושאף אחיך ישוב, אז ושלחתי ולקחתיך משם. תהיה שליחות. אתה תחזור. אחרי 17 שנה, עוד נחזור בסוף ללידה של יוסף. קורא יעקב ליוסף, ואומר לו, אתה השליח הבא. זו הפעם הראשונה שאבא צריך לבחור שליח בין כל הבנים. שליח, אמרנו זה מישהו שמתבטא למשלח, אתם מבינים עכשיו את הביטוי אלה תולדות יצחק אברהם הוליד את יצחק, או אלה תולדות יעקב יוסף? יוסף זה יעקב, ויעקב זה יוסף, ויצחק זה אברהם, ואברהם זה יצחק. ומי שטיפ טיפה מכיר את אברהם ואת יצחק יודע שזה שני עולמות כל כך שונים. וזה לא משנה, השליח הוא שליח של המשלח. הוא לא חסר דעת, הוא בר דעת. בר דעת שהוא שליח פירושו שעכשיו הוא על פי יכולותיו שלו מגלה בצורה שלו את מה שהמשלח היה עושה. המשלח לא היה יכול לעשות את זה, כי המשלח זה לא יצחק. המשלח זה אברהם, אין לו את הכוחות של יצחק. יוסף עושה מה שיעקב לא יכול, אבל כל כוחו של יוסף הוא מזה שהוא בטל לגמרי אל המשלח אל יעקב. לפני שאני קורא את הפסוקים הבאים, הדבר הכי חשוב. אם אני שליח, אז אני שליח לכל החיים. זאת נקודת הנקודות של הכל. מישהו המציא אצלנו לפני כמה שנים ביטוי כזה מודרני שנקרא שליחות לשנה. שליחות לשנתיים, שליחות לחודש. זה טוב? הסוכנות. זה חשוב, זה נפלא, זו עבודה חשובה, אמיתית, זה מלאכת קודש. רק אמיתי שליחות בכלל עושה. שליח פירושו אדם שבטל לרעיון מרגע שהוא מתחיל לקבל את השליחות ועד סוף כל הדורות שלו. הוא יכול לעבוד במיליון דברים אחרים, אבל הוא כל הזמן שליח. זה בכלל לא חשוב מה הוא עושה. שליחות היא חזון שבלעדיו אי אפשר, והוא כל כך חסר. אני רוצה להסביר את הביטוי. שליחות פירושה שהגורם הקובע אצלי להצלחה, למשל בחינוך, לא יהיה עם מה אתה יוצא, מה אתה יודע, מה קיבלת, מה לא קיבלת, אלא שאלה אחרת לגמרי. אם מה שאתה לא יוצא, האם לכל ימיך אתה ממשיך להיות שליח של מה שקיבלת? כי אדרבה, אני רוצה שכל אחד יצא לעולם שלו. אבל אני רוצה 100% שליחים. כל אחד אמור להיות שליח במה שהוא. והוא צריך להיות בר דעת כמו שהוא, שמבטל את הרעיון, מבטל את דעתו בפני דעתו של המשלח. כשהוא יגיע לאשת פוטיפר, דמות דיוקנו של אבא תצא. איך אומרים שם חלק מהדרשנים? כתוב שם נראתה לו דמות דיוקנו של אבא בחלון. בחלון בנון. חלק מהדרשנים אומרים נפלא. חלון, מה זה חלון? איזה חלונות? איך פתאום בחלון רואים דמות דיוקנו של אבא? חלון שרואים בו זה מראה. זה מראה. של בית פוטיפר, מן הסתם, במצרים הקדומה, היה שם איזה משהו מיוחד, ובבית הזה אולי הייתה באמת איזו מראה גם. זאת אומרת שבחדר של אשת פוטיפר, שלשם היא מביאה את יוסף, אולי כן הייתה כבר איזו מראה. וכשיוסף הסתכל, הרי יוסף הוא דמות דיוקנו של אבא. ופתאום כשיוסף מסתכל על המראה הזאת, הוא רואה את אבא. הוא הרבה זמן כבר לא ראה את אבא, הוא לא נכנס ככה לחדר השינה של פוטיפר. ופתאום בתוך חדר השינה הוא רואה את אבא, כי כשהוא ראה אותו הוא ראה את אבא. הוא לא ראה אותו אף פעם בלי אבא. כשהוא ראה את אבא, הוא פתאום החליט שיכול להיות שהמקצוע שלו, שהבגדים שלו, שהפרנסה שלו, נמצאים עכשיו בידיים של אשת פוטיפר. אבל הלב שלו נשאר אצל אבא. אז הוא יכול לעזוב בגדו ובגידתו בידה ולצאת עם עצמו החוץ. ואז גם היא תגלה סוף סוף שליח של מהו, כי היא תפרח בכל ראו, הביא לנו איש עברי. סוף סוף מישהו אומר את זה מפורש, נכון? איש עברי, כן, שנלבש מה שאת רוצה, אני נשאר שליח של הרעיון הזה, מה, צודק? לי לא היה נעים להגיד את זה עד עכשיו, אבל עכשיו נתתי דווקא כוח להגיד את זה. מעכשיו, כל פעם שישאלו אותי מי אני אגיד גונוב, גונבתי מארץ העברי. דווקא רעיון, השמת לב שאני שליח, אני שכחתי. וטוב שהזכרתי. יעקב קורא ליוסף. הוא אומר לו את השליחות שלו. מקור שבע. וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. ויאמר ישראל אל יוסף הלא אחיך רואים בשכם לך ואשלחך עליהם, ויאמר לו הנני. ויאמר לו לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן ואשיבני דבר. זה כבר הזכרנו פעם. זה דבר פלאי. זאת השליחות הראשונה, וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. זו השליחות הראשונה שעושה שליח, כשבעצם הוא לא צריך לעשות כלום. ששלח אליעב, סליחה, האבא ישאל את דוד אל האחים הגדולים למלחמה שם עם גוליאת, הוא אמר להם, תיקח להם גבינה, תביא להם משהו, קח לאח הגדול, תביא לו איזה חפץ. מה הוא רוצה שיוסף יביא? מה יוסף צריך לחזור? לך נראה את שלום אחיך ואת שלום אצון והשיבי נימה דבר. מה הוא צריך לחזור ולהגיד דבר? מה הוא צריך להגיד? אוקיי, הכל בסדר. מה אתה רוצה? מה אתה לא יודע איזה מסוכן? מה אני צריך לעשות? שום דבר, אתה צריך לדעת שזו השליחות שלך בכלל. זה רק מתחיל עכשיו. תחזור מהר, תחזור בשלום. לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון ואשיבני דבר. זה הדבר שאתה צריך להשיב לי, דבר. המילה הזאת תהדהד כל הזמן, דבר. אני חשבתי בשבת האחרונה שהמילה הזאת חוזרת עוד פעם אחת. הרמב"ן אומר שהוא לא מבין מה המילה הזאת עושה בתחילת פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, ידבר נא דבר באוזני אדוני. של הרמב"ן, מאיפה נפל הדבר הזה? הוא לא יודע בדיוק, הוא מציע כל מיני דברים. אולי זה נפל משם? יש לי איזה דבר. זה אף באוויר פה, איזה דבר. הוא חזר. הוא נשלח מעמק חברון, הוא הולך לשכן, ואמרנו יותר מפעם אחת, אין לי צלצי לא של ספק, וזה הופך להיות כל כך פשוט. שכיוון שיוסף מבין לחלוטין שהוא שליח, זאת סיבת הסיבות שיוסף לא שולח אף לא פעם אחת מכתב לאבא ואומר לו באמצע, אבא אני קיים. זכרנו את זה הרבה פעמים, זה ברור, כל כך פשוט. כי אם הוא ישלח להגיד לו אבא אני קיים, המשמעות של המשפט הזה היא אבא השליחות כשלה. ושליח הוא שליח לכל הימים. מה זה אבא אני קיים? אבא אני קיים פירושו אבא, זה בסדר, גם אני חי. אם זה מה שאבא היה רוצה לשמוע, הוא לא היה שולח אותי בכלל מחברון, גם אז הייתי רב. מה הייתה הבעיה? שיוסף ובנימין היו בחברון עם אבא, בעברית אחרת, בני רחל נמצאים בחברון, בני לאה ובני השפחות נמצאים במקום אחר. נכון, זו הייתה הבעיה, והם חיו בשלום. אלה חיו בשכם בנחת, ואלה חיו בחברון. הכל היה בסדר. חוץ מזה שהכל לא בסדר. כי אני לא מוכן שבני לאה לא יחיו עם בני רחל ובני רחל לא יחיו עם בני לאה. זאת אומרת ששווה לך להסתכן כדי שהמצב הזה ישתנה. אז מה אני אשלח לך מצב? אבא, לא היה שווה להסתכן, אני חי. רק זה יסביר את הפשט של מה שתמיד שואלים. מה רצה שם יהודה כשיוסף? הוא אמר ליהודה, אני רוצה לקחת, לא ליהודה, הוא אמר לאחים את סיפור הגביע. הוא משאיר את הגביע באמתחת בנימין. הוא משאיר את הגביע באמתחת בנימין, ועכשיו הוא לוקח את בנימין לאבן. פעם היא פוליטיקאי גדול יוסף. אם זה ייכשל, ואם יגידו לך האחים בסדר, הם כבר עשו את זה פעם. אם יגידו האחים בסדר, תשאר עם בנימין. מה אז יהיה? מה אתה הולך להרוויח? מה הרעיון הפוליטי שנמצא מאחורי? הרעיון הוא פשוט מאוד. בסדר גמור. אם יגידו האחים בסדר, אני מחזיר את השליחות למצב ההתחלתי. בנימין נמצא עם יוסף, בני לאה עם בני השפחות, לי היה ניסיון לפני כן, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשר אביו. ליוסף היה ניסיון לקבל את האחריות על בני השפחות. לא הצליח. בסדר, בני לאה לקחו אותם. אוקיי, אני חוזר למצב ההתחלתי, מתחילים הכל מהתחלה. חוזר למצב ההתחלתי, והרבה לפני שאתם תגיעו חזרה אל אבא, אני כבר אשלח לו את אנשי הביטחון שלי, ואגיד לו, אבא, המצב חוזר ללפני 22 שנה, מתחילים עוד פעם. נראה, אתם רוצים בבקשה, יהיו בני רחל, יהיו בני לאה, ונראה איך הוא הולך. אני לא גומר את השליחות באמצע, אני שליח. וישלחהו מעמק חברון, וכי חברון בעמק ועלו חברון בהר, אותם דברים ידועים של חז"ל, אלא שלח אותו מאותה עיצה עמוקה של זה שקבור בחברון של אברהם אבינו, שלח אותו מברית בין הבתרים. שלח אותו מאותה ברית של תיגר יזרחה בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם וישלחהו מעמק חברון, אמר לו, אתה השליח של אברהם ושל יצחק ושל יעקב, ותמשיך עכשיו את השליחות. הלפיד עבר אליך. תמשיך הלאה. יש עוד כלל חשוב מאוד. שליח לא מתקלקל גם כשהוא רחוק. הוא שליח באמת. הרבה הרבה מה ללמוד בזה מחב"ד הגדולה. שליח לא קורה לו כלום אם הוא שליח. קורה דבר מאוד מעניין פסיכולוגי. האחים סוגרים את עצמם מיד בשכונות בארץ ישראל, כשהם מגיעים למצרים הדבר הראשון שהם עושים זה סוגרים את עצמם בגטו היהודי בגושן. השליח ממשיך לחיות שם באזור הארמונות. ויעקב חושב באמת שהבנים של השליח קצת התקלקלו, והוא שואל אותו מי אלה בפרשה. ומסתבר לו שהם לבושים כך כי הם כבר גדלו אצל השליח, אבל הם צדיקים ממש כמו כולם. והוא אומר לכולנו, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. עכשיו אני חוזר להתחלה. פונה יהודה אל אבא, מקור 4. יומר יהודה באמצע המקור אל ישראל אביו, שילך, גם אני רוצה להיות שלך. תן לי פעם אחת לנסות שליחות. העסק לא ייגמר בצורה שאתה חשבת שרק יוסף הוא שליח. התוכנית שלך, אם הייתה כזאת, אתה תצליח. יש פה עוד שליח. אתה מפחד מזה שאתה חושב שלא נסתדר. אל תדע. אם אנחנו באמת שליחים, שליחים אין להם שום בעיה להסתדר. כי הם כולם שליחים של מלך אחד. כל אחד יודע מה השליחות שלו. הבעיה מתחילה כשאני חושב שאני המלך, ואתה חושב שזה אתה, ולכן אני מפריע לך ואתה לי. עכשיו אני מבקש להיות בפעם הראשונה שליח. תעברו על כל הפרקים לפני כן, זה פלאי פלאות. אין אצל האחים פעם אחת שליחות. פעם אחת, לא סתם אין, סליחה, יש, בצורה הכי מגונה. פעמיים יש שליחות. פעם אחת כתוב, וישלחו את הכתונת. זאת שליחות. ופעם אחת יהודה אומר לתמר, אנוכי אשלח ידי עמי. אלה השליחויות שהיו על השם. כן, הייתה עוד שליחות. וישלח יהודה את גדי העזים ביד רעהו האדולמי. הרע האדולמי שהולך להביא את גדי העזים לזאת שהתחפשה לזונה בדרך, זה השליח. וישלחו את הכתונת זה כמו ושילחה מביתו. הם השתחררו מהמעמסה הנפשית שיש להם בכתונת הזאת. שתלך מפה הכתונת הזאת. ויסלחו את הכתונת. וגם ליהודה יש מעמסה נפשית מאוד לא נעימה עם מה שקרה עם תמר. אז הוא אומר, אנוכי השלח גדי עזים. ועכשיו בפעם הראשונה הוא פונה אל אבא ואומר, אבא אני רוצה להיות שליח. אני רוצה להיות שליח שלך, לא רק יוסף. ומרגע זה ואילך אני מבקש שיהיה אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, יהודה. ואם אני שליח, זה לכל הימים. אם אני שליח, אני לא יכול אחרת. ואז שמסיים יהודה את הנאום, עוד לא קרה כלום. יוסף לא עושה שום דבר. אבל אז הוא מגיע לפסוק האחרון, הכי חשוב. כי עבדך ערב את הנער, מאים אביו לאמור. עריבות, אתה שומע את המילה עריבות? זה תוצאה של שליחות. כי עבדך הרב את הנער מאים אביו לאמו, אם לא אביאנו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. אז לכל החיים. אתם יודעים מה ראובן אמר? ראובן אמר את המשפט הבא. הוא לא התכוון בחיים, אבא את שני בני תמיד. ראובן רק אמר דבר פשוט. אבא, אני מתחייב. ויעקב לא יכול לסבול את זה. אתה מתחייב? מי אתה שתתחייב? אני מתחייב? אתה מתחייב? אתה יודע כמה דברים עברתי בחיים כדי שלא לשמוע את היותר את המשפט הזה, אני מתחייב? אתה מבטיח להשתחזיר את בנימין? אתה אומר את ההפך הגמור, אתה לוקח פה איזה פטרנליסטיות על כל הסיפור. אתה מבטיח? שליח לא מבטיח כלום. שליח מבטיח דבר אחד. אבא, אני מתחייב להמשיך את השליחות כל ימיי בעולם הזה ובעולם הזה. זה אני רוצה שליחות. שני בניי תמיד. יהיה בסדר. אתם יודעים למה יהודה הוא הבחור הראשון? שהיו שלושה לפניו, ראובן, שמעון ולוי. כל אחד מהם פגשנו רק את שלושתם. כל אחד מהם עשה משהו הפוך מדעתו של אבא. ראובן שכב את גילה הפוך מדעתו של אבא, ושמעון ולוי עשו את מעשה שכם הפוך מדעתו של אבא. הם לא שליחים. עכשיו בא השליח הראשון. אבא שילך הנער. יודעים מה תהיה התוצאה של זה? התוצאה של זה תהיה פילאי פלאות, פשוטה לחלוטין. יוסף ישלח את העגלות, יוסף יתוודע לאחיו, עוד רגע נחזור לפסוקים של ההתוודעות של יוסף, יוסף ילמד אותם את סוגיית השליחות בלי סוף, ואתה לא אתם שלחתם אותי, לא מחרתם אותי, לא מחיה, שלחני, 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 אני שליח, אתם שליחים. כשיסיים את זה הם ילכו מהר אל יעקב, נכון? יפגשו בבאר שבע, יעקב יראה לפני באר שבע את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו בהן, יגיע לבאר שבע, הקדוש ברוך הוא יתגלה אליו ויאמר לו יעקב, יעקב היום הנני, נכון? ואז שמות בני ישראל בפרשה הקודמת, ואז נוסעים למצרים, נכון? נו, ומה קורה מיד מקור 11? איך שיוצאים למצרים? ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו. וישלחו את הקטונת זה כמו בשילחה מביתו. הם השתחררו מהמעמסה הנפשית שיש להם בקטונת הזאת. שתלך מפה הקטונת הזאת. וישלחו את הקטונת. וגם ליהודה יש מעמסה נפשית מאוד לא נעימה עם מה שקרה עם תמר. אז הוא אומר, אנוכי השלח כדיבי. ועכשיו בפעם הראשונה הוא פונה אל אבא ואומר, אבא, אני רוצה להיות שליח. אני רוצה להיות שליח שלך, לא רק יוסף. ומרגע זה ואילך אני מבקש שיהיה אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, יהודה. אם אני שליח, זה לכל הימים. אם אני שליח, אני לא יכול אחרת. ואז כשמסיים יהודה את הנאום, עוד לא קרה כלום, יוסף לא עושה שום דבר. אבל אז הוא מגיע לפסוק האחרון, הכי חשוב. כי עבדך ערב את הנער מאים אביו לאמור. עריבות, אתה שומע את המילה עריבות? זה תוצאה של שליחות. כי עבדך ערב את הנער מאים אביו לאמור, אם לא אביאנו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. אז לכל החיים. אתם יודעים מה ראובן אמר? ראובן אמר את המשפט הבא. הוא לא התכוון בחיים, אבא את שני בני תמיד. ראובן רק אמר דבר פשוט. אבא, אני מתחייב. ויעקב לא יכול לסבול את זה. אתה מתחייב? מי אתה שתתחייב? אני מתחייב? אתה מתחייב? אתה יודע כמה דברים עברתי בחיים כדי שלא לשמוע את היותר את המשפט הזה, אני מתחייב? אתה מבטיח להשתחזיר את בנימין? אתה אומר את ההפך הגמור, אתה לוקח פה איזה פטרנליסטיות על כל הסיפור. אתה מבטיח? שליח לא מבטיח כלום. שליח מבטיח דבר אחד. אבא, אני מתחייב להמשיך את השליחות כל ימיי בעולם הזה ובעולם הזה. זה אני רוצה שתוכל. שני בניי תמיד. תהיה בסדר. אתם יודעים למה יהודה הוא הבחור הראשון? כי היו שלושה לפניו, ראובן, שמעון ולוי. כל אחד מהם פגשנו רק את שלושתם. כל אחד מהם עשה משהו הפוך מדעתו של אבא. ראובן שכב את בלהה הפוך מדעתו של אבא, ושמעון ולוי עשו את מעשה שכם הפוך מדעתו של אבא, הם לא שליחים. עכשיו בא השליח הראשון, אבא שילך הנער. יודעים מה תהיה התוצאה של זה? התוצאה של זה תהיה תלעי פלאות, פשוטה לחלוטין. יוסף ישלח את העגלות, יוסף יתוודע לאחיו, עוד רגע נחזור לפסוקים של ההתוודעות של יוסף, יוסף ילמד אותם את סוגיית השליחות בלי סוף, ואתה לא אתם שלחתם אותי, לא מחרתם אותי, לא מחייה, שלחני, 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 אני שליח, אתם שליחים. כשיסיים את זה הם ילכו מהר אל יעקב, נכון? יפגשו בבאר שבע, יעקב יראה לפני באר שבע את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו בהן, יגיע לבאר שבע, הקדוש ברוך הוא יתגלה אליו ויאמר לו, יעקב, יעקב, היום הנני, נכון? ואז שמות בני ישראל בפרשה הקודמת, ואז נוסעים למצרים, נכון? ובמה קורה מיד מקור 11, איך שיוצאים למצרים, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה, ויבואו ארץ גושן. המעגל נסגר. את יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה. יש פה פעמיים לפניו. דברים הפרשנים, הלפניו הראשון זה הולך על מי? לפניו? לפני יעקב. את יהודה שלח לפניו בהתחלה אל יוסף להורות לפניו, הפעם לפניו זה על מי הולך? על יוסף. רוץ רוץ מהר ליוסף, תגיד לו יש שני שליחים, תעדכן אותו, תגיד לו גם שאתה לפניו, הוא משיח בן יוסף, אתה משיח בן דוד. רוץ מהר תגיד לו, זה לא יכול להיות אחרת. הוא לא שולח את יהודה כדי שיחפש את המפה הטופוגרפית של גושן. יש לו את יוסף שממתין לו בכניסה למצרים, בשדה התעופה, הוא ייקח אותו לגושן. הוא צריך לשלוח את יהודה שיסביר לו איך מגיעים לגושן. יוסף, המלך מחכה לו. עם העגלות, העגלות של מלכות מצרים, עם העגלות של הארמון, יהודה צריך להיות מורה דרך. זה בכלל לא מתחיל אפילו להיות דרש. את יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה. שרשי אומר, אמר לו, לך תסכין שם בית תלמוד. הוא אומר לו, לך מהר, תגיד לו, דוד לפני יהובעם, יהודה לפני יוסף, יש לי שני שליחים, שני משיחים, משיח זה מישהו שנמשך לכל ימיו. לך מהר, תעדכן אותו בחידושים. הוא כבר יודע את החידוש. כי הוא שמע אותך, אומר, כי עבדך הרב את הנער, וחטאתי לאבי כל הימים. עכשיו תמד אותו ששני שליחים מגיעים. הפעם הקודמת ששלחתי אחד מכם אל השני, זה היה מאוד מסוכן. עכשיו זה כבר לא יהיה מסוכן. למה? כי עכשיו שניכם שליחים. שליחים לא מסוכנים. בפעם הקודמת אחד לא היה שליח. זה היה מסוכן מאוד. כששלחתי את יוסף אליכם לשכם, אתם לא קיבלתם אותו כשליח. גם את עצמכם לא קיבלתם ככה. עכשיו אתם מקבלים? אין שום בעיה. יש מדרש פלאי, עכשיו אפשר להבין אותו. זה הקוד האחרון במושג שליחות. מדרש אומר, ואת יהודה שלח לפניו, מקור 12, כיוון שבאו ליעקב, ביקרו אותו שיוסף חי. שלח יהודה, שליח אצלו. מה הקשר? מדרש שואל פה בעצם שאלה, זה תנחום הישן. מה זה קשור? אומר לו, תשמע, יוסף חי, אז הוא אומר, עכשיו יהודה שלך להיות שליח. המשיך המדרש, ואת יהודה שלח לפניו, זהו שאמר הכתוב באיוב, המשל ופחד אמו עושה שלום במרומיו. אנחנו מכירים את הפסוק עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זו תפילה שהלבישו על חצי שני של פסוק. הפסוק הוא פסוק באיוב, שאומר אותו אחד מראי איוב, והוא אומר לו, אתה יודע כמה הקדוש ברוך הוא גדול? בשמיים יש לו כוחות מנוגדים, המשל ופחד אמו. יש שם אש ומים ומלאכים, כל כך הרבה כוחות. הוא עושה שלום עם רומיו. אין שם אופוזיציה וקואליציה. הם כולם מסתדרים. המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו. אנחנו מתפללים שכך יעשה שלום עלינו. צריך להבין את זה עוד רגע. המשל זה מיכאל. ופחד וגבריאל. מיכאל מן המים וגבריאל מן האש. והם עומדים לפני השכינה ואינם מזיקים זה את זה. ויאמר, עושה שלום במרומה. איך הם לא מזיקים האש והמים, האריה הזה? אמר רבי שמעון, כל הרקיע של מים והמלאכים של אש ומשרתיו אש לוהט, ואין המים מכבים את האש ולא האש שורף את המים. עכשיו ממשיך המדרש. יהודה ויוסף זה ארי וזה שור. גור אריה, חור שורו. אתמול מתנגחים זה עם זה, ועכשיו הוא משלחו אצלו, שנאמר ואת יהודה שלח לפניו. מה, הוא לא מפחד מעוד פעם? אז הוא אומר, עושה שלום במרומה. המדרש נראה כתב חידה, אבל אחרי מה שאמרנו הוא פשוט לגמרי. למה המלאכים לא מתנגשים זה עם זה? כי הם מלאכים. אז ממילא המשל ופחד עמו הם יכולים לשמש ביחד. עד רבה, אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. איך מלאך אחד יכול לעשות שתי שליחויות? איך קראנו בהפטרה השבת? קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה ולכל בית ישראל חבריו. וקח עץ אחד וכתוב עליו לאפרים ולכל בית ישראל חבריו. וקרב אותם אחד אל אחד, והיו לאחדים בידיך. שכל אחד יבין שהוא עץ אחד, שיש פה עוד עץ. והעצים האלה מבטאים רעיון שיכול להפוך להיות אחד, ודוד עבדי מסיע להם לעולם, לא תהיה להם שום בעיה עם זה. כי גם דוד הוא שליח של המשלח. אתמול מתנגחים זה עם זה. עכשיו. ואת יהודה שלח לפניו. זה קוד מהותי. שכשהוא מובן, מובנים המון דברים. יוסף יוצא בתור שליח לשכם, נכון? את מי הוא פוגש בדרך, זוכרים? הוא הולך אל האחים. עם האחים הוא לא מסתדר, אבל את מי הוא פוגש? איש טועה בשדה. חז"ל אומרים, האיש הזה היה מלאך. מלאך. איתו הוא מסתדר. המלאך אומר לו, עזוב, השליחות שלך לא תצליח. שמעתי אומרים, נסעו מזה. עזוב, עזוב, אין לך סיכוי. אני פה בשליחות שלי, אתה יש בשליחות שלך. מי היה המלאך הזה אגב? גבריאל. האש. זו הייתה הקדמה, לפני שפוגשים את האש בעצמה, בוא נפגוש את המלאך של האש. זה הרי קרה גם לאבא, לפני שהוא פגש את עשיו, שהוא היה צריך לעשות קודם חזרה גנרלית עם המלאך. אגב, יש ביטוי מאוד מעניין, דיברנו על לשלח ולשלוח. הביטוי לשלח משתנה במקרא רק פעם אחת. כמה פעמים, אבל רק בהופעה אחת. מאוד הגיוני. לפעמים האדם עצמו אומר, שלחיני. כלומר, זה לא בשילך, אלא שלחיני. שלחיני זה לא תגרש אותי. שלחיני זה מצד אחד תשחרר אותי, ומצד שני זו הבנה שאני לא יכול להשתחרר בלי שאתה משחרר אותי. שלחיני זה, תן לי איזה יעד. שלחיני. בספר בראשית אומרים את זה פעמיים, זה מופיע עוד פעמיים, רק עוד פעמיים. דוד מבקש מיונתן שלחיני, שהוא הולך בחודש ובורח משאול, הוא אומר שלחיני, תן לי ייעוד. פעמיים מופיע שלחיני, פעם אחת בספר בראשית ופעם שנייה בספר בראשית. פעם הראשונה הייתה אצל יעקב והמלאך. יעקב תופס את המלאך כל הלילה, והמלאך אומר לו, שלחיני כי עלה השחר. ויעקב אומר לו, לא אשלחך. מה זה לא אשלחך? הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. מה זה לא אשלחך? נכון? גם אני שליח של הקדוש ברוך הוא. הוא שליח, אני שליח, ועכשיו שני שליחים התנגשו, צריך לעשות בירור. אתה רוצה שאני אשלח אותך? בבקשה, תעביר את הברכה שיש לך אליי. יש לך כוח. למה יש לך כוח? כי אתה שליח. בסדר גמור. עכשיו אני אתן לך כוח. שיעקב בבוא אחר כך לשכנע את עשיו למה כדאי לו לקבל את המנחה ממנו, הוא יגיד לו, אתמול ראיתי כראות פני אלוהים ותרצני. רש"י מסביר, ראיתי את המלאך שלך, אז קח ממני את המנחה. את כל הרעיון של השיריים של הרבי. ראיתי את המלאך שלך פירושו, מה אתה חושב? אני נפגש איתך כאן עכשיו, אני נפגש איתך מכוח המשלח. כבר נפגשנו, במפגש של השורש נפגשנו, ראיתי את השליח. אני אומר לך, אני מכיר את השורש שלך עכשיו. נפגשתי כבר אתמול בלילה עם המלאך שלך. קח את הברכה, זה יעזור לך. אני יודע מה הכוח לך. הפעם הבאה שיש על חייני זה פילי פלאות. ובוא יעקב אל לבן, ויגיד לו במקור 11, מה שפתחנו בו בהתחלה, והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן שלחייני, הגיע שליחות לעולם. יוסף נולד, יש שליחות. אבל תעזבו רגע את יוסף, אני אף לא הבנתי את הפסוק הזה. מה אתה מבקש ממנו שלחייני? מה אתה שלא? קדוש ברוך הוא אומר לך קום לך. פה זה כבר לא המלאך שאומר אני צריך להשתחרר. פה זה עוד יותר. קדוש ברוך הוא אומר לך לך מפה. מה אתה מבקש שלחייני? אני מבין שאתה אומר תנא את נשי ואת ילדיי, אז רש"י אומר רצה לצאת ברשות. אבל מה זה שלחייני? אולי, אולי, אולי מותר להגיד פה משהו עמוק מאוד. בא יעקב אל לבן ואומר לו, לבן, אני יודע בדיוק בדיוק למה אתה רוצה שאני אשאר. הרי אתה לא רוצה להרוג אותי. אתה רק רוצה שאני אשאר פה ולא אלך לעבוד. רוצה שאני אשאר פה כי פה אני עוזר לך. כלכלית אתה מרוויח. אתה אמרת בעצמך מה היה המצב מקודם ומה המצב מאז שבאתי. למה אתה לא רוצה שאני אלך לארץ? כי אתה לא רוצה שאני אקים מדינה. ואתה לא רוצה שאני אלך עם הילדים שלי ואקים ארץ בישראל. כי אתה רוצה שישאר פה ואצא לך את מה שאתה צריך. תקשיב טוב לבן. באתי ללמד אותך שיעור. לנו יש תפקיד. אנחנו צריכים להיות אור גדול לגוי. אתה רוצה שאני אמלא את השליחות שלי? זה יהיה רק במקומי ובארצי, זה לא יהיה פה. אני יודע שאתם לא רוצים. רק שתבינו שאתם צריכים לבקש שאנחנו נהיה במדינה הזאת ונקים אותה ונעשה את השליחות שלנו מהארץ הזאת וממקומנו, אז תבינו שאנחנו שליחים שלכם. שלחייני, תעשור את השליח שלך. אני לא אהיה השליח שלך פה, אני שליח של אבא. אם תיתן לי למלא את השליחות של אבא, מי שירוויח מזה בעולם זה אתה ומי שאתה מייצג פה. אני יודע שאתה חושב אחרת ברמה הפוליטית. אבל עוד יבוא יום ותקלטו שמה שאתה צריך, מה שהעולם צריך, זה אותי יושב בארצי ונותן לך לעולם את מה שאתה צריך. למה לא אמרת את זה עד עכשיו? כי עכשיו נולדה להבה. יעקב הוא אש ויוסף הוא הלהבה. אתם יודעים מה זה להבה ואש? זה שליח. להבה זה הלהבה. אין להבה בלי אש. אבל גם אין אש בלי להבה. להבה זה לא אש זרוקה באוויר. אש באוויר זה זיקוקים. זה רייטינג. זה מחזיק ל-10 שנים, ל-60 שנה, ל-70 שנה. זה נופל אחר. להבה? להבה ממשיכה כל הזמן. להבה שיצאה מן האש. זה סוגיות גדולות בנזיקים. להבה שיוצאת מהאש זה מושג שלא מפסיק אף פעם. שלח אותי אל מקומי ואל ארצי. יוסף נולד עכשיו, בית יעקב אש ובית יוסף להבה. עכשיו העסק יתחיל להיות מתוקן בו. אתה לא רוצה, אני אעשה את זה בלי זה. כי זה לא שליחות שלך. זה שליחות שקיבלתי מאבא ואבא מסבא והקדוש ברוך הוא נתן לי. אבל עכשיו כשאני רואה את השליח שלי כבר נולד, אני אומר לך, אתה רק תרוויח. תעשה את זה כשליחות מתיבה. יש רק עוד נקודה אחת אחרונה. יהודה זוכה להיות השליח האחרון מכל השליחים. הוא יהיה השליח עד הסוף, הוא יהיה משיח בן דוד. הוא אמנם קיבל את השליחות מאוחר, הרבה אחרי יוסף, אבל זה פילי פלאות. יהודה הוא השליח היחיד בכל המקרא כולו שלא מקבל שליחות אלא מבקש שליחות. אני רוצה להיות שליח. שילחה הנער איתי. מי שמבקש שליחות ומי שיהיה בסוף משיח אלו. כל המהלך כולו הוא מהלך של שליחות שאותה מבקש יוסף ללמד את אחיו. כשהוא רואה את יהודה הופך להיות שליח, הוא פונה אל האחים שלו ואומר להם, עכשיו גשונה אתם אליי ויגשו, תעברו את מה שיהודה עבר, כשתעברו את מה שיהודה עבר, תפסיקו להיות מבחוץ, תתחילו להיות קשורים קשר חזק. כששואלים את עצמנו לפעמים שאלות חינוכיות, איך אפשר להעביר המון דברים ובכל זאת החניך שלנו מבחוץ, זה מפני ששליחות אין. יש המון דברים, אבל לא להבה ואש. ואז הוא מלמד את האחים שלו, אתם בעצם גרמתם לזה שתלמדו שלמחיה שלחני אלוהים לפניכם. לפניכם זו מילה מרתקת, לפניכם זה לא רק להיות פה, לפניכם אומר שגם אתם בעצם שליחים, רק אני באתי פה לפני. ואז עושה לו יעקב את הדבר האחרון, זה נכון, ביהודה לפניך. וליוסף אין שום בעיה. וכשיוסף ימות, יתמנה השליח הבא. השליח הבא יהיה משה רבינו. כשמשה יקבל את השליחות, הוא יפנה לקדוש ברוך הוא ויגיד לו, שלחנה ביד תשלח. ויאמרו חז"ל, שלחנה ביד מי שאתה עתיד לשלוח בסוף. והפסוק שיחתום את כל הנבואה יהיה, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. וכשיוסף ימות הוא יפקוד את כל האחים שלו, שתעלו לארץ, ותעלו לארץ. אולי תהיה באמצע קטסטרופה נוראית, אבל אתם תעלו לארץ. כי השליחות ממשיכה, גם אם היא לוקחת 22 שנה. החוץ לא ממשיך. שליחות? אותי אפשר לזרוק לבור. את השליחות שלי? לא נחשים, לא עקרבים, לא בורות. אני שליח. אין אשת פוטיפר כשאני שליח. יש, אבל יש שליחות. תיקחו את עצמותיי חזרה לארץ. מי ייקח את עצמותיו? השליח הבא. ו-40 שנה ילך השליח משה ויקח את עצמות השליח יוסף. וכשיכנסו לארץ יחזרו לשכם ויקברו את השליח העתיק. ומכאן ואילך נמשיך כל המהלך בתודעה הגדולה הזאת שמתחילה בה וישלחה הוא, וישלחה הוא מעמק חברון מעיצה עמוקה, ומסתיימת בשלחנה ביד תשלח ויד מי שאתה עתיד לשלוח. ערב טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא שליחות לפרשת השבוע, פרשת ויחי.